אנחנו בנתיב העבודה פרק ת' דף קוף ג' ואמר עולה בסוף העמוד ואמר עולה כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כאילו מקריב עולה בלא מנחה, זבח בלא נסכים. אמר רב אבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלימה, ייפנה ויטול ידיו, ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע, ויתפלל, ומעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח ויקריב עליו קורבן. שנאמר בתהילים כ"ו, ארחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך השם. עד כאן דברי הגמרא שם במסכת ברכות. אם כן, פשט הדברים, לא ייתכן שאדם יקרא קריאת שמע שבה כתוב וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטטפות בין עיניך, ואת הדבר שהוא בעצמו קורא, הוא לא יקיים. זה תרתי דסתרי, דבר שסותר את עצמו. מצד אחד אתה מכריז ואתה אומר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל אהבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מצד שני לא מקיים. אז אני רואה כאדם שסותר את עצמו, פה הגמרא אומרת ביטוי חריף, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. צריך קצת להבין למה הגמרא דווקא השתמשה בביטוי הזה, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כאילו על עצמו. צריך להסביר את זה. דבר שני, מה זה דברי רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כאילו מקריב עולה בלא מנחה. קורבנות ציבור, כידוע, קורבנות צריכים ללוות במנחה ונסכים. מנחה זה מנחת סולת, כלומר מלבד הזבח שבא מבהמה, צריך ללוות את זה גם במנחה צולת, וגם צריך ללוות את זה בניסוך היין. אז כי הוא לא עושה חצי עבודה אדם כזה. אדם שקורא קריאת שמע בלא תפילין, עושה כאילו חצי עבודה בבית המקדש. כן? הוא מקריב אמנם קורבן, אבל הוא לא מקריב את הקורבן בשלימות. מעניין, למה חכמים ראו להשוות ולדמות את הדבר הזה שאדם שקורא קריאת שמע בלא תפילין הוא כאילו עושה חצי עבודה. מעניין למה ככה. והדבר השלישי שבא כאן שמלמדים אותנו איך קבלת עול מלכות שמיים שלימה דווקא שכשהוא קובע לעצמו את הסדר הזה קם בבוקר, הולך להתפנות, נוטל ידיו, מניח תפילין, קורא קריאת שמע, מתפלל, ואדם כזה כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. כלומר, לא די שהוא נחשב כאדם שמקריב קורבן לשם, לעומת מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, אלא הוא נראה כאדם שגם את המזבח הוא בונה. מעניין, מה זה התוספת הזאת? התוספת כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. יותר מאשר הקרבת קורבן, יש פה הכשרת מקום להקרבת קורבן. מעניין תוספת הזאת, צריך להסביר כל זה. המהר"ל בא לתת תשובות לכל השאלות האלה. דברים אלו צריכים פירוש. והרבה פירושים נאמרו בזה. מה שאמר כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כן, זה באמת ביטוי שצריך פרשנות. אבל ביור דבר זה, כי מי שקורא קריאת שמע, ראוי שיהיו תפילין עליו. כלומר, קריאת שמע זה מצב שמזמין תפילין, שמחייב תפילין. לא רק בגלל שזה כתוב, אלא בגלל המהות, והוא הולך להסביר. כי על ידי התפילין, שם השם נקרא עליו. דכתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ואמר רבי אליעזר, אלו תפילין של ראש. ודבר זה ברור, כי כאשר התפילין הם על האדם, נקרא כי השם יתברך הוא מלך שלו. ולפיכך, קיימלן במסכת גיטין, אם האדם מניח תפילין לעבדו, יוצא העבד לחירות. כי כאשר התפילין עליו, הנה שם השם נקרא עליו, והשם יתברך הוא מלכו ואדונו, ואיך יהיה בשר ודם אדון שלו. כלומר, יש הלכה כזאת מעניינת, אדם שיש לו עבד, והוא אותו אדון נותן לעבדו להניח תפילין, עבדים הם עבד כנעני, הוא חייב בכל מצוות לא תעשה, אבל הוא לא חייב במצוות עשה. תפילין זה מצוות עשה, פטור מזה. וכי הוא טבל לעבדות, אז הוא התחייב במצוות לא תעשה. אם האדון נותן לו תפילין להניח, באותו רגע, זה נקרא שהוא משחרר אותו. פילי פלאים, למה? דבר מעניין. תשובה, כיוון שהאדון נותן לעבד לקבל עליו עול מלכות שמיים, ברוך שמבטל ממנו עבדות אדם. ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא כבר אמר, עבדי הם. אם יש אדם, עבד עברי, שאחרי שהוא עבד אצל האדון 6 שנים, לא רוצה להשתחרר בשנה השביעית, אז מרצעין את אוזנו. כלומר, האדון לוקח אותו, מביא אותו למזוזת הבית, ועושה לו חור באוזן. מה זה? זה פגם, נכון? חיסרון, נכון? אוזן ששמע על הר סיני, עבדי הם, ובמקום להיות עבד השם, האדם הזה מבקש להיות עבד אדם. זה דברים סותרים, מתנגשים. התורה היא חירות. אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות. התורה נותנת לאדם חירות. כלומר, להשתחרר מכל עול, כדי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. אתה לא שייך לשעבוד אדם, אתה שייך לעבדות השם. ואם אתה מקבל עצמך עבדות אדם, אז אתה בעצם יוצא מעבדות השם. זה הולך או-או. לכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לנו את התורה במצרים. שאלה גדולה שאלו. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה בזמן שהיינו במצרים? מה הבעיה? נתן לנו את התורה, היינו כבר מתחילים לקיים את התורה במצרים. תשובה, אי אפשר. עבדות לפרו ותורה הם דברים סותרים. או אנחנו עבדי מלך מלכי המלכים, או אנחנו עבדי פרו. אי אפשר שניהם. אנחנו צריכים להיות חופשיים לגמרי, חירות הגוף וחירות הנפש, כדי לעבוד את השם מרצון, כדי לעבוד את השם מתוך חירות. ואם נעבוד את השם כשאנחנו משובדים לבני אדם, בעצם הרצון שלנו כבר משועבד למישהו אחר, הוא לא יכול להיות כולו מכוון אל השם, כי חלק גדול ממנו תחת השפעה אנושית. אדם שרוצה להיות קרוב אל השם, צריך שכל הרצון שלו יהיה מתיישר עם הרצון האלוקי, בלי השפעה אנושית חיצונית. אז אדם שלובש תפילין, הוא חושף את עבדות השם שבו. התפילין הם כמו סימן שאנחנו שייכים לרצון השם. שאנחנו בצבא של השם. לכן כשבני ישראל היו יוצאים למלחמה, היו לובשים תפילין. כדי להגיד, אנחנו הצבא של ריבונו של עולם. אתם לא נלחמים רק נגדנו, נגד ישראל. אתם נלחמים נגד ריבונו של עולם. והמלחמה הזאת היא מלחמה לשם. אז אם אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, שהוא אומר קריאת שמע, והוא לא לופש תפילין, יש פה סתירה פנימית, כי אתה מכריז, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אין לנו מי שהוא אחר מלך עלינו, רק ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו. אז למה אין לך את הבגדי המלכות האלה, תפילין, שהם מוכיחים שאתה שייך לצבא של ריבונו של עולם? אין לך תפילין, אז אם אין לך תפילין, אתה לא באמת מאמין במה שאתה אומר. אתה אומר משפט בלי כיסוי, אין פה כיסוי, זה מה שהוא רוצה להסביר. כי כאשר התפילין עליו, הנה שם השם נקרא עליו, והשם יתברך הוא מלכו ואדונו, ואיך יהיה בשר ודם אדון שלו. לכן כשאדם נותן לעבד שלו תפילין, הוא בעצם נקרא משחרר אותו, אומר לו, זהו, אתה כבר לא העבד שלי, אתה תהיה עבד השם, קח תפילין, תלבש אותם, תהיה עבד השם. ולפיכך אמר, כל הקורא קריאת שמע, הוא מקבל עליו עול מלכות, והרי אין התפילין עליו, שיהיה שם השם נקרא עליו, שהוא מלכות שמיים שלמה, כמו שאמר אחר כך, לכך אמר, כי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כי קריאת שמע הוא עדות שישראל מעידים כי השם יתברך אחד, כמו שהתבאר למעלה, וכאשר אין התפילין עליו, הוא עדות שקר, כי אם היה מלכות שמיים עליו, היה עליו תפילין שבהם שם השם, והוא מלכות שמיים שלמה. זאת אומרת ככה, מצפים מן האדם שאומר קריאת שמע, שבאמת הוא יוציא לפועל את ההכרזה הזאת של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איך הוא מוציא את זה לפועל? בזה שהוא מראה שגופו, תפילין זה קשר, שגוף שלו קשור אל השם. התפילין מקשרים את האדם אל השם, אני קשור אליו. הנה בגדי המלך עליי. ואם אדם, הוא אמנם אומר שמע ישראל, אבל אין תפילין עליו, אז הוא אומר, תראו מה אני אומר, אבל אל תחשבו שאני באמת מאמין בזה. אם הייתי באמת מאמין בזה, אז ברור שהייתי מניע תפילין. אי אפשר שלא להניח תפילין כשאומרים קריאת שמע. כן, יעקב. או, אתה שואל טוב, עוד מעט אתה תראה.
ואומרים קריאת
שמע,
רק אנחנו מתפללים
תפילין. לא, אתה מדבר על תפילה. עכשיו הוא אומר שבזמן קריאת שמע, אדם צריך להניח תפילין. כל היום קשר בהנחת תפילין. זה לא קשור. כל היום קשר בהנחת תפילין. אתה אומר שאדם לפעמים קורא שהוא אומר קריאת שמע אחרי זמנה. טוב, אז הבעיה היא לא התפילין. הבעיה זה הקריאת שמע.
לא, שלא לעבור קריאת שמע הוא אומר בלי תפילין.
שמה יעבור זמן של שמה שיעבור זמן של קריאת שמע. טוב, זה מעין אמירת קריאת שמע על תנאי. כן, נכון, על דעת זה שעוד מעט אני הולך להעיד על עדות אמת, ואיך אני עוד מעט הולך להעיד עדות אמת, למרות שעכשיו אני אומר קריאת שמע בלי תפילין, עוד מעט אותו אני אחזור ואני אגיד עוד פעם קריאת שמע עם תפילין, רק כדי שזה יהיה בזמן, אז אני מקדים ואומר קריאת שמע בזמן. הבנתי מה שאתה שואל. טוב, אז אם כן, זה עניין מאוד עקרוני הדבר הזה. זאת אומרת, ההרגשה הפנימית של האדם המרגיש שהחיים שלו קשורים אל ריבונו של עולם, ההרגשה הפנימית מחייבת אותו במעשה של הנחת תפילין. ואם אדם אומר קריאת שמע, זה סימן שהוא מכריז בלי הרגשה פנימית. יש פה עדות שקר בעצמו. בתוך עצמו חסר ההרגשה הזאת, כי אם הייתה לו הרגשה כזאת, לכן הביטוי של חזל הוא מאוד מדויק, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כן, העצם שלו, עצמיותו, מוכיחה שהוא באמת לא כל כך מאמין במה שהוא אומר, כי אם באמת הוא היה מאמין במה שהוא אומר, בעידות שהוא מעיד, אתם יודעים שקריאת שמע זה עידות, לכן בפסוק הראשון של קריאת שמע יש שתי אותיות רבתיות. שמע עין גדולה, השם אחד דלת גדולה. זה אותיות עד. כי השם אמר עלינו שאנחנו עדים. עדיי אתם, אתם עדים על קיומי. אז אם אדם באמת בא להעיד, אז יש לו הרגשה פנימית כזאת. אומרים לו, טוב, אתה משמע, אם אתה באמת, אתה בטוח בעידוד שלך, בטוח. אתה מוכן להישבה? מוכן להישבה. איך אדם נשבע שבועות התורה? בנקיטת חפץ. מה זה נקיטת חפץ? או ספר תורה, נשבע עם ספר תורה, או אפילו תפילים. למה? כי הוא מחזיק את הדבר שמחייב אותו בשבועת אמת. אתה רואה מה כתוב בספר תורה הזה? כתוב, כן, שאסור להעיד עדות שקר. לא, תיסה ברכה, עדות שקר. אז אם כן, האדם מחזיק, אומרים לו, עכשיו תשווה, בוא נראה. אם אתה תחזיק את הדבר, את הדבר שמחייב אותך עדות אמת, ואתה בכל זאת נשבע, אז עכשיו אנחנו מאמינים לך. זה נקרא שבועה בנקיטת חפץ. צריך לקחת חפץ של קדושה בידו, ספר תורה, תפילין, ועכשיו להישבע, וזה מאמינים בשבועתו. כי זה מחייב אותו מאוד, שאדם מחזיק דבר, ששם בעצמו הדבר אומר לו שהוא צריך להעיד עדות אמת. עד כדי כך לא חושדים בבן אדם שהוא יעיד עדות שקר, שהוא יחזיק ספר תורה בידו, שבו כתוב שאסור להעיד עדות שקר ויעיד עדות שקר. זה מחייב. אז אותו דבר כאן, אדם בא להעיד שהשם אחד, הוא שמו אחד, שהוא קיים, והוא לא מניח תפילין, אז נו, אז מה? אז אתה לא מרגיש את זה. אם היית מרגיש את זה, לא יכולת שלא לקיים את מה שכתוב בו, שאתה באמת שייך אל השם, כי תפילין זה עדות על השייכות של האדם למלכות שמיים. זה ההסבר הראשון, זה הגמרא הראשונה. אחר כך, מה היה הדבר השני שמופיע בגמרא? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, רוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים? לא, לפני זה, סליחה. רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כאילו מקריב עולה בלא מנחה, זבח בלא נסחים. כלומר, אדם שאומר קריאת שמע, בלא להניח תפילין, הוא אדם כזה שעושה חצי עבודה. ורבי יוחנן סבירה לה, שלא עשה מצווה כתקנה. כלומר, שאין כאן מלכות שמיים שלמה. כי מלכות שמיים שלמה, כמו שאמר אחר כך, הוא על ידי תפילין. ולפיכך אמר, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, זבר בלא נסחים, שחסר השייך אל המצווה. וכך חסר דבר השייך אל מלכות שמיים. זאת אומרת ככה, לפי רבי יוחנן, הבעיה של אדם שאומר קריאת שמע בלא תפילין, זה בעיה של אדם שמקיים חצי. זאת אומרת, קריאת שמע ותפילין הם המצווה השלמה. למה? מחשבה, דיבור, מעשה. כן? אדם צריך לקבל מלכות שמיים, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה זה הכוונה. קריאת שמע מחייבת כוונה, לפחות בפסוק הראשון, יש אומרים פרק ראשון. ודיבור זה האמירה, ודיברת בם, ומעשה זה תפילין. כלומר, כל עוד לא קיימת את שלושתם, אז לא יצאת ידי חובה, לא קיימת מצווה באמת של קבלת מלכות שמיים. אז לפי רבי יוחנן, החיסרון הוא לא כמו הדעה הראשונה. הדעה הראשונה, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. לפי רבי יוחנן, החיסרון הוא זה חצי מצווה. אז חצי מצווה זה גם חיסרון מאוד גדול. כמו שאמרו רבותינו, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. כן? כשאדם מתחיל לקיים מצווה, הוא בעצם יוצר קשר בינו לבין ריבונו של עולם. זה מעין בניית גשר לבין העולם של האדם לבין העולם האלוקי, המצווה. זה גשר. זה מאפשר קשר. תחשבו לעצמכם שבונים גשר עד אמצע התהום. והחצי לא בנוי. השני. אז אנשים מתחילים ללכת על הגשר, מגיעים לאמצע, פתאום נפסק הגשר. אי אפשר להגיע לה. הצער הוא מאוד גדול. כי באמת התחלת כבר ללכת על הגשר. כבר אתה עומד לעבור לצד השני. אתה כבר עומד להיות מחובר לצד השני שמעבר לתהום, נכון? ואז אתה מתחיל ללכת ופתאום, אופ, ריק. זה, חצי מצווה זה מאוד לא, זה מאוד לא טוב. לכן, חכמים אומרים, הכל הולך אחר החתימה. צריך, כשאתה מתחיל מצווה, צריך להתמיד, לגמור אותה. יש פעמים מכשולים גדולים. מתחילים לקיים דבר, מתחילים איזה מפעל, פתאום עוצרים באמצע. זה מאוד מצער שעוצרים את המפעל באמצע. חווה, זה התחיל טוב כל כך. נכון? כדי להגיע עד הסוף, צריך להתגבר על הרבה מחסומים, והרבה מכשולים, והרבה בעיות, והרבה סיבוכים, אבל זה כל העניין. לכן, המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור, כן? משהו שבאמת קשור לפרשה, שיוסף השביע את אחיו, שיקברו אותו, לא יעשירו את עצמותיו, בארץ מצרים, ומשה רבינו הוציא את יוסף מן הנילוס, כידוע, ודאג ש-40 שנה יעבירו את ארונו במדבר, אבל מי בסוף קבר אותו? בני ישראל, בארץ ישראל, הם גמרו את העניין. העניין באמת זה איך בסוף זה נגמר כל הסיפור. צריך לדעת שהעיקר זה באמת איך צריך לגמור את הדבר עד הסוף. אם כבר התחלת, אז תגמור. אז הוא אומר, מה אומר רבי יוחנן? אתה אומר קריאת שמע, אז התחלת. כוונה הייתה לך, קבל עול מלכות שמיים. דיבור אמרת, נכון? אמרת שמע ישראל שמע קודם שם אחד. ומה, מה יישא? זה לא עשה. זה לא עניין תפילין. אז זה דומה למי שמקריב חצי קורבן. שכמובן זה חבל מאוד. היא כבר התחלת להקריב קורבן. זה חבל שלא גמרת את זה עד הסוף. ולפיכך אמר, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, זבח בלא נסחים, שחסר השייך אל המצווה. וכך חסר דבר, השייך אל מלכות שמיים. אבל מלכות שמיים שלמה בדעה השלישית, מהי ייפנה ויטול ידיו? כי כאשר ייפנה, הרי הוא מסלק דבר מאוס, הוא מגונה דבר המרחק מלכות שמיים. לפיכך הנפנה הוא התחלת קבלת מלכות, וכך וכן כאשר נוטל ידיו דבר זה הוא התארה עד שהוא ראוי לקבל עליו מלכות שמיים שלמה. הוא מניח תפילין בזה שם השם נקרא עליו, וכאשר שם השם נקרא עליו אז יש לו לקרות קריאת שמע לקבל מלכות שמיים בשלמות. זאת אומרת רבותינו בעצם אומרים לנו מה צריך להיות כל המסלול. מה המסלול השלם? המסלול השלם זה להינקות, לכן יתפנה, ייטול ידיו, ייטהר, ניקיון, טהרה. אחר זה מהתפילין, תפילין, כן, המעשה. אחרי זה קריאת שמע, דיבור ומחשבה. אחרי זה הוא יסביר למה כל זה צריך להיות ברצף, אחר כך תפילה. כל זה צריך להיות ברצף אחד, כן? כשאדם קם בבוקר, יקון לקראת אלוקיך ישראל. אם אתה רוצה לעלות אל השם, אז אתה צריך סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמימה. אז הוא אומר, כאן אומר לנו, מסביר לנו, אמר על כל העניין זה מהחכמים, למה הם נותנים לנו הדרכה כזאת? ייפנה... כן, ויטול ידיו. אז הוא אומר, בגלל שכשאדם מתפנה, הוא מתרחק מדבר מהפסולת. סור מרע, תעזוב, צריך להתנקות מן הפסולת שבגופו, אחר צריך ניקיון, צריך להתרחץ, ואחרי זה צריך להיטהר, וגם נטילת ידיים, זה עניין של טהרה, גם ניקיון וגם טהרה, נטילת ידיים, כי יש טומאה בגלל השינה ובגלל הלילה, יש גם בעיה של ניקיון וגם בעיה של טומאה, ואחרי זה אדם מניח תפילין, כלומר מתלבש, לבוש מתאים, לבוש מלכות, כן? ומתוך זה אחר כך הוא כבר מוכן ואכן לקבל עליו עול מלכות שמיים, מתוך זה תפילה, כן?
לא, מה זה העניין ש... על ידי תפילין
שהמשם
נקרא
לה? מה זה העניין הזה?
ש...
כן, כן. נכון, ככה כתוב, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, כי יראו שם את שם עליך. אתה שואל, איך הנחת התפילין היא גורמת לשם השם שנקרא עלינו? יש באדם מציאות של צלם אלוקים. ככה כתוב במעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. אבל הצלם האלוקים הזה הוא גנוז בנשמת האדם, בתוך גופו של האדם. גנוזה שם הנשמה, אלוקה היא נשמה שנתה בי תאורה. הגמרא מסכת ברכות דף י' אומרת שהנשמה דומה להקדוש ברוך הוא בחמישה דברים. לכן דוד המלך אמר חמש פעמים ברכי נפשי את השם. אחד מן הדברים שרואה ואינה נראית, זאת אומרת הנשמה זה דבר מאוד, זה מאוד פנימי באדם, ואם רוצים שהצד האלוקי שבאדם יתראה על האדם, שהצד הזה האלוקי שבאדם יצוף, לא יישאר גנוז, לא יישאר חבוי. יש באדם, כן? דבר חבוי, אלוקי. אבל הוא חבוי, הוא מסתתר עמוק מאוד במציאות האדם. אם רוצים שהדבר הזה יעלה, יצוף, אז צריכים לגרום לו לעלות, כמו דבר שנמצא במעמקים, כן? זה מעין מגנט שכשאתה מקרב אותו לאדם זה מצא מין את מינו ומעורר אותו, כן? חוזר ונעור, ככה זה נקרא. כשאדם מניח על עצמו חפצי קדושה כתפילין, שיש בזה קדושה עצמית, כי נכתבו שמה פסוקים של תורה בקדושה, בכוונה, עם שם השם, ואפילו התפילין עצמם, יש בהם קדושה כידוע, קדושה גדולה מאוד. וכשאדם מניח על פתח ביתו מזוזה, גם זה חפצי קדושה. וכשאדם עוסק ולומד תורה, כל הדברים האלה, כל המציאות הזאת, ספר תורה, תפילין, מזוזה, שיש בהם קדושה, כי חרוטים, חרוטות שמה אותיות של תורה, בקדושה, בכוונה. כשאדם מניח את זה על גופו ועל ביתו, זה גורם לקדושה הפנימית של האדם להתעורר. האור הזה, שיש בחפצי קדושה אלה, מעורר את האור הפנימי שבאדם. ואז על האדם מתראה שם השם שבו, כי שם השם נקרא עליך. כלומר עד עכשיו היה בך, אבל עכשיו הוא יהיה עליך. זה העיקר. זאת אומרת העניין הוא לא ויראו ממך, הכוונה שהאויב, כן, מתמלא יראה בפחד קדוש, שהיו רואים את התפילין על חיילי בית דוד, האויב היה נורא נבהל מזה. אבל ממה הוא היה באמת נבעל? אולי נבעל מהתפילים. מה יש? זה שבגלל שרואים קופסאות שחורות, אז פתאום נבעל? כן? קופסא שחורה? לא. אלא הוא היה נבהל כי פתאום על בני ישראל שהיו יוצאים למלחמה, שזה מלחמת מצווה, הדבר הזה היה מעורר את הקדושה שבהם. ואז הקדושה הזאת הייתה מורגשת מאוד, כמו שאדם קדוש, אתה מרגיש את הקדושה שבו. יש עירת כבוד כלפי קדושה של אדם קדוש. זה מעורר עירת כבוד. יש פה עדרת פנים, יש פה, אתה מרגיש שיש פה מעלה מיוחדת באדם. עד כדי כך שאצל משה רבינו, כן, היה צריך לשים מסך, להסתיר את אור פניו, קרן אור פניו, אם לא היו שמים מסך. אם משה רבינו לא היה שם מסך, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. האור שבנשמתו, נר השם, נשמת אדם, היה מתראה עליו. אדם שהיה בא לא יכול להסתכל על פניו. היה מסתנבר מהקדושה שהייתה מופיעה. אז זה כל הסוד. כשאדם מניח תפילין על ידי הנחה על גופו של חפץ קדוש, לכן אדם לא יכול להניח תפילין אם גופו לא נקי. ואסור להסיח את הדעת מן התפילין. פעם היו הולכים עם תפילין כל היום, אבל היום זה כבר לא, כי לא מסוגלים עד כדי כך לרכז את המחשבה ולהיות נקיים במשך כל היום. מאוד קשה הדבר הזה. אבל קדושי עליון הלכו עם תפילין והולכים עם תפילין כל היום, אם יש עדיין מציאות כזאת. כן? וזאת אומרת, זה מעורר את הקדושה שבתוך האדם. ואז שם השם נקרא עליך. זאת אומרת, רואים את הקודש שבך, עליך, לא בפנים. לא נשאר סמוי, לא נשאר גנוז, לא נשאר חבוי, אלא מתראה עליך. כמו שבאמת בכלל זה תמיד ככה, בכלל, על הכלל שם השם תמיד נראה, לכן נקראים ישראל, שם אל עלינו. אז בכלל שם השם מופיע, רואים את הקודש, רואים את האור על הכלל. אבל על הפרט זה דורש עבודה. ומה העבודה? העבודה זה אותם חפצי קדושה, שאפילו על ביתו של האדם מרגישים קדושה, על ידי שהוא מניח מזוזה. זה מעורר, זה מעורר את תופעת הקודש באותו מקום. אז על ידי כל הדברים האלה, אנחנו מושכים את הקודש על המציאות הגשמית, על המציאות החומרית. אדם מושך את הקודש על גופו, ומושך את הקודש על ביתו, ובכלל, על הכלל כולו, שמה שם נקרא לך, ויראו מימקה. זה מה שהתפילים פועלות. כן? כן, אדם שמניח תפילין, הוא נקרא אדם שיש בו יראת שמיים. כי הוא באמת מושך על עצמו איזה יראת כבוד כלפי שמיה. תראו, ראו, אני באמת שייך לשם. זה מצווה כל כך חשובה, מצוות הנחת תפילין, שהיא באמת באה להעיד כמה אדם הוא שייך, מרגיש שהוא שייך לזהות הישראלית, שהיא כולה ומי גוי פיתחו שערים, יבוא גוי קדוש, שומר אמונים, שומר נאמנות לריבונו של עולם. והתפילין האלה הם מוכיחות שאנחנו נאמנים לשם, קשורים אליו, שתמיד זה באמת, זה תמיד היה סימן עיקר, אנשים שמניחים תפילין. כן, זה בסדר?
טוב,
אנחנו נעצור כאן היום.